אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, צהריים טובים, יום רביעי, השעה 12 ושתי דקות, ואתם איתנו על רדיו סול, תוכנית כי אני חייל. תודה שהצטרפתם אלינו, שבחרתם גם היום להצטרף אלינו לתוכנית, שכמו שאתם יודעים, כל כולה מטרתה להנגיש מידע, מידע שרלוונטי לחיילים, למיועדים לשירות, ומי שעוקב אחרינו ככה באדיקות, יודע שהתוכנית משודרת כבר 7 שנים, ובעצם כל התוכניות עולות אחר כך לערוץ היוטיוב, גם שלי, גם של התחנה, ואתם יכולים למצוא שם באמת מגוון של תכנים ושל נושאים בערוץ שלי. יש כ-300 תוכניות יותר, סרטוני מידע בכל תחום שנוגע גם לשירות קבע, גם לשירות חובה, גם למילואים. ולמה אני פותחת בזה? כי ממש לפני שבוע שוחחתי עם איזושהי משפחה שככה התלבטה לגבי דרכו הצבאית של הילד המיועד לשירות. ואז נזכרתי שבאמת לפני תקופה של שנתיים כמעט, שודר כאן בתוכנית פרק על לימודי ביו-רפואה. והפרק הזה יכול היה להיות מאוד מאוד רלוונטי להם, ושלחתי אותם, לערוץ היוטיוב, והמידע שם היה מאוד ממוקד גם לדברים שהם צריכים, וגם לתת ככה איזושהי פרספקטיבה, לפחות ראשונית, שיכולה לסייע להם. אז שתכירו שהערוץ הזה קיים ושהמידע הזה קיים. ולפני שנציג את המרואיין שלנו להיום, נתחיל כמו תמיד בהולי טיפ. אז בואו נשמע כמובן את הג'ינגל שלנו, של ההולי טיפ, ואז נתחיל. הולי טיפ.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ היום מתייחס לכך שאנחנו כבר ממש בשלהי גיוסי אוגוסט, והרבה פעמים עולה השאלה, מה אני מביא איתי ליום הגיוס? לא בהיבט של סמיכה וקרית, אלא בהיבט של האם אני צריך להביא מסמכים רפואיים עדכניים. אומרים לי הרבה פעמים ההורים או המיועדים לשירות עצמם, מה זאת אומרת, אני כבר הבאתי את כל המסמכים הרפואיים אי שם בצו הראשון, ו... יכול להיות שהצבא גם יודע ומכיר מה השתנה מאז. קחו בחשבון שמאז י' מתי שהבאתם את המסמכים, יכול להיות שגם הבאתם אחר כך לאורך זמן, דברים עשויים להשתנות. חלילה קרתה תאונה, הייתה איזושהי מחלה, דברים משתנים בהיבט הרפואי, ולכן אם מצבכם הרפואי השתנה לטובה או לרעה בתקופה האחרונה לפני הגיוס שלכם ולא עדכנתם בזה את הצבא, תביאו מסמכים עדכניים רפואיים יחד איתכם. אם יש לכם זמן, תעלו אותם גם לאתר מיטב, אבל גם תביאו איתכם הרד קופי, דף ביחד עם שאר המסמכים והדפים שאתם מביאים ליום הגיוס, ותבקשו שרופא יסתכל על הדברים. שוב, זה יכול להשפיע לטובה או לרעה, כל אחד והשאלה מה זה מבחינתו לטובה או לרעה, אבל כדאי מאוד שהצבא יהיה מעודכן במצבכם העדכני, אל תניחו שהצבא מתעדכן לבד. אז עד כאן בנושא הזה, ועכשיו אני שמחה ומתרגשת להציג את האורח שלנו להיום, אלוף משנה במילואים, אלכס מלייב. צהריים טובים, אלכס.
צהריים טובים, אולי. תודה רבה על ההזמנה.
תודה שהגעת. מה שלומך? מתרגש?
אני תמיד נרגש לדבר גם על יואב, וגם על הדברים שאנחנו עושים להמשך דרכו, אז כן.
מעולה. אז התרגשות זה דבר טוב. נציג אותך ונגיד שאתה ראש תוכנית יואב, וכמו שאמרתי, אתה אלוף משנה במילואים, כך שעשית גם איזה כמה דברים בצבא לפני. בוא תספר לנו, נתחיל בשתספר לנו קצת על דרכך בצבא עוד בשירות הקבע, ממש ככה במשפט, כי זה לא עיקר התוכנית שלנו, אבל כדי שיהיה לנו איזשהו חיבור.
אז בתפקיד האחרון שלי הייתי בעצם מפקד מרכז לציוד לחימה וחלפים, שזה בעצם הגוף בתוך אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה וזרוע הבשה שאחראי על שרשרת האספקה, עשרות מאות אלפי פריטים שצריכים בעצם לתכנן אותם, לרכוש אותם, להפיץ אותם ולעזור בעצם לזרוע הבשה את הזמינות שהיא צריכה של כל אמצעי הלחימה שלה, אם זה מאמצעי אופטי ועד טנק. לפני כן הייתי סגן מפקד החטיבה הטכנולוגית של זרוע היבשה, תקופה משמעותית, ובמהלך הקריירה הצבאית שלי הייתי גם מפקד מפעל המרכבה, טנקים, ייצרתי, תכננתי, עסקתי בהרבה מאוד אנשים, ובהרבה מאוד אמצעי לחימה, מכל הכיוונים ומכל המינים. זה שירות הקבע שלי, התחלתי בשטח.
וכשאתה אומר שעסקת באנשים, אז ממה שאני מבינה, בוא תחדד את זה, אני מבינה שתמיד הייתה לך איזושהי פינה בלב או חשיבות להיבט החברתי גם, נכון?
אז אני חושב שאחד מהתפקידים הכי משמעותיים של מפקד בצבא, הוא קודם כל להתעסק בחיילים שלו ובאנשים שלו, ולפתח אותם ולהצמיח אותם ולתת להם את מה שהצבא יודע לתת והמון, לטבוע מהם גם את העשייה, אבל מעבר לזה, אני מאמין שהצבא, כגוף מאוד משמעותי, יודע ויכול וצריך לפתח גם אוכלוסיות שההזדמנויות שלהן היו לא טובות, לא מספיק טובות, ופה הצבא יודע לעשות את זה, יש פה אנשים נהדרים, עם הרבה מאוד יכולות והרבה מאוד מוטיבציה, ובכל התפקידים שלי הקפדתי מאוד, לעסוק גם בפן החברתי, שמתחבר עם הצבא, ובמה שהצבא יודע לתת ולבקש. זה תמיד
עולם כזה. היה שם.
זה תמיד היה שם, וכן, מאוד.
אוקיי, ובוא נתחבר רגע לשביעי לאוקטובר. איפה תופס אותך שביעי לאוקטובר, השאלה
אמרתי לך שאני אצטרך מים. לא הרשיתי להכניס, אז אני עדיין שביעי לאוקטובר, אנחנו יום לפני זה עם המשפחה חוזרים מטיול בחול.
וואו.
שבטיול הזה היינו רעייתי, וטליה אבנר והראל, שלושת ילדי הקטנים, כשיואב נמצא בעצם במחנה יפתח, בצפון רצועת עזה, הוא בגדוד 77, שלושה חודשים לפני כן הוא בעצם מסיים את קורס הקצינים היהודי, מקבל דרגות, מסיים כקצין למופת, מסלול של קצין קשר.
וואו.
מבקש להגיע לגדוד, ל-77. ובבוקר של השביל...
גדוד 77, סליחה שאני קוטעת אותך, הוא גדוד צפוני.
כן, אבל בתעסוקה מבצעית...
הם היו בדרום.
הם היו בדרום. זה קורה מיד כשיואב מגיע לגדוד, אז זה שבוע דילוג.
אוקיי.
אז הם ממש מגיעים באותו שבוע, באותו יום שהוא, שהוא מוצב בגדוד, הוא מגיע להפתח, והם תופסים את הקו הצפוני, הגדוד, עם הטנקים. ובשביל אוקטובר יואב קצין תורן במחנה יפתח. ואנחנו בבוקר מקבלים הודעה, הוא שולח אליי, שולח לחברה שלו, לעיניו, הודעת טקסט שבה כתוב, אני במרחב מוגן ויש לנו גשם סגול. וזהו.
אוקיי. מן הסתם כל הארץ טילים ואזעקות. מה עובר לך בראש באותם רגעים? זאת אומרת, שירות המילואים שלך, שיקראו לך, יואב, על מה חושבים באותם רגעים?
אז ממש בהתחלה, כשלא מבינים שום דבר ממה שקורה, חוץ מזה שאנחנו נמצאים בתוך ממד, ויואב כותב הודעת טקסט, ומבחינתנו, בסדר, אני אומר לו, שמור על עצמך.
ברור.
אז השעות נוקפות ועוברות. ומתחלפות, ולאט לאט אני חושב שתמונת המצב הלא ברורה מתבהרת. זאת אומרת, לא יודעים עד כמה זה כבד. החברים שלי מתחילים להתגייס מרצונם, אנחנו לא מחכים, וכשאני חושב על זה, שאני צריך לקחת את האוטו ולנסוע, אז אנחנו לא שומעים שום דבר מיואב. הוא לא מגיב. אז המחשבה הראשונית שעוברת, הוא נלחם.
הוא
בחור רציני. כנראה שיש לחימה, הוא שם את הפלאפון איפה שצריך, לא נלחם עם טלפון. ככה זה אצלנו. והוא נלחם. וככל שעובר הזמן, אז גם התמונה הזאת וגם המספרים שגדלים בצורה שאתה לא תופס אותה בכלל, כאילו התחלנו ב-20 ופתאום זה נהיה 200, ופתאום זה נהיה 500, ופתאום אתה מבין שיש חטופים, וכשאני מתקשר לאנשים שאני רוצה לשמוע מהם, אולי יש איזשהו מידע על מה שקורה, אז כולם נמצאים באפלה. אף אחד לא מבין מה קורה, כי גם לא מקבלים ידיעות, והאוגדה אפשר לדבר איתה, והפיקוד אפשר לדבר איתו, ובטח לא הגדוד. אז אני בבית.
אז אתה בבית, ומתי אתם מקבלים את ההודעה המרה?
ב-9 בערב אנחנו, אני אגיד ככה שב-9 בערב אני נכנע גם לזמן שעובר, וגם לרעייתי שאומרת לי, בוא נתקשר לבתי חולים, נשאל אולי. ואני כל היום אומר לה, תשמעי, לא דופקים בדלת, אני לא מזמן. ובתשע בערב אנחנו מתקשרים למוקד בברזילאי, כי נפתחו מוקדים, ושם אומרים לנו בטלפון, הוא הגיע לבית חולים, תגיעו למיון. אותו יום, זה יום חשוך, טילים, רקטות, אי אפשר להגיע לדרום, ואנחנו מחליטים שאנחנו נוסעים, מתחילים הבן שלנו במיון אנחנו נוסעים. אז הילדים נשארים עם אחותי, שגרה לידינו, ואנחנו נוסעים, יש לנו בעצם שתי מחשבות בראש. הוא לא חטוף. מבחינתנו זה
כן.
מפחיד מאוד אם הוא כן. והוא פצוע, כנראה קשה. אנחנו מגיעים לבית החולים. ואני אעשה בקצרה, אחרי 4 שעות, אנחנו מתעקשים להישאר ולהבין, כי אמרו לנו שהוא כאן, ואנחנו רוצים לדעת. ואנחנו מובאים לחדר של מנהל בית החולים, חזי, שהוא גם קצין רפואה ראשי לשעבר, והוא בדמות שלו אבא לגמרי, בדיוק מה שהיינו צריכים, וששתי מלאכיות, זוהה ומגי, שבאותו יום הם עוברות המון 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 אנשים שמגיעים ושואלים, וביחד
אתם מקבלים את הבשורה.
כן, ב-2 בלילה.
וואו. נפסי הפסקה, נשמע את אריק איינשטיין, הטור מצחך, ניקח נשימה ונמשיך.
תודה.
הטור מצחך, זהב שחור,
אינני
זוכר אם כתבו כך בשיר
מצחך מתחרז עם עיניים ואור
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר אך למי שתהי חייב להשיר את בו מתעטפת תמיד לעת ליל לא הייתי רוצה להיות לך אך
לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך
ורואה חלומות עגומים של קדושה ולמולו את אישה את אוהבת עצובה ושותקת להקשיב לסיפור על קרוב על רחוק ואני שלא פעם אביבך בשקט אין כל ודברים שוכח הכל אודות אחרים שוכנת נפשי בין כותלי ביתך
ושבויה
ושבויה בין כתלייך ממני נפרדת את אני בגופי נפרד ממך ארוס חלוני כמרבד לרגלייך
צעדי אהובה על פרחת פסיעותייך שחלוקך
עברות
ואת
לאים עד ועד ועבור אלייך כך בשיר אך למי שתהי חייב להשיר
כן אז אנחנו חוזרים לתוכנית שלנו ולשיחה ככה על, על אותו רגע קשה שבו מודיעים לכם שבעצם יואב נהרג בקרב ואני מניחה שיש התמודדות בהרבה מאוד היבטים, ואחד ההיבטים שאתה בוחר לעצמך, זאת עשייה. עשייה שהיא בסופו של דבר לטובת הצבא, או לטובת החברה גם. בוא תספר איך אתה מגיע דווקא לדבר הזה.
רגע לפני שאנחנו מקבלים את הידיעה, זה רגע חשוב, לפני שאנחנו נכנסים לחדר, מאיה ואני מסתכלים אחד על השני, מבינים שכנראה אנחנו נקבל ידיעה נוראית. יש עדיין איזו תחושה שאולי...
זיק של תקווה.
כן, אבל אנחנו יודעים. ואנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, ואומרים בקול שלא משנה איזה ידיעה נקבל, יש לשם מה ויש לשם מי.
אוקיי.
זה חשוב. זה חלק מלבנות מחדש משהו שמתפרק או קורס, ואני חושב שעם התחושה הזאת אנחנו גם עובדים ביחד כזוג, לבנות דברים שהם חסרים. תארי לך, את מנסה לבנות איזשהו פאזל שהוא תלת ממדי או רב ממדי, ויש חלק יסודי שחסר בו, וצריך למלא אותו, וצריך, העניין הוא שאי אפשר למלא אותו, באמת. אז אתה מנסה למצוא דברים שיש להם משמעות, שיש להם גם משמעות כלפי הדרך שבה אנחנו רוצים להמשיך את יואב, וגם את עצמנו ואותנו. אז זה אחד מהדברים שממש קורים במקרה, כי שום דבר הוא לא במקרה, אבל אחרי השביעי לאוקטובר, ביתר סט, הסיפור החברתי, הסיפור של, שאני חושב שהוא היום נמצא בליבה של, של
זה בלב
פציעה
השיח.
חברתית מאוד קשה, ואני חושב שזה אחד מהיסודות שעליהם אנחנו צריכים להמשיך ולבנות את המדינה שלנו. ואולי, ויכול להיות שאם נתכונן אחרת, ואם נהיה אחרת, אז אולי אירוע כזה, שאני לא חושב שאנחנו אחריו, זאת אומרת, אני לא חושב שאנחנו כמדינה יכולים לשבת עכשיו בעדנה ולהגיד, הבסנו את אויבינו.
לא, טרם אנחנו, פרץ השלום.
כן, ופה אנחנו תמיד צריכים להיות מוכנים, גם כחברה, גם כמדינה, ואנחנו יושבים, אני ועוד שני חברים, מאוד טובים, שבעבר עסקנו, בגיוס ובשילוב של חרדים לצבא, באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. קראנו לו תוכנית אבנר, אז לפני כשהייתי עדיין בצבא, מפקד מפעל המרכבה, ואחרי זה גם בתפקידים הבאים. ועשינו עשייה מאוד חשובה מבחינתנו. בנינו תוכנית, גייסנו חיילים, נתנו להם השכלה, והוצאנו אותם לתעשיות ולאזרחות, עם פור משמעותי מאוד מעבר למה שהיה יכול להיות להם אי פעם. אבל סיכמנו אותה, כי כולנו השתחררנו, וככה.
אז בעצם תוכנית אבנר הגיעה לסוף דרכה באותו שלב.
נכון, הסתיימה לפני בערך 5 שנים.
אוקיי.
ובעצם חשבנו, כן, חשבנו על שבא לנו לעשות. זה ממש כאילו, זו גם המילה שהייתה שם. בא לנו לעשות. רצינו ואנחנו רוצים. ואז בעצם התנענו מחדש את התוכנית, את המתווה, את המדיניות שלה. והתחלנו ממש ביולי 24 את הרעיון, ובספטמבר את המסלול הראשון. שני המסלולים הראשונים שיצאו היו ממש בספטמבר.
אז בעצם בימים אלה אנחנו מציינים שנה, פחות או יותר, לתוכנית. בוא נדבר רגע אחד על מהי התוכנית, כי אני אמרתי שילוב חרדים, שירות צבאי טכנולוגי והשכלה. בוא תחבר לי את זה.
אז אני אחבר את הכל. קודם כל, הרעיון של התוכנית, ואיך שאנחנו מציגים אותה, היא תוכנית יוקרתית, לאומית, חברתית וכלכלית.
אוקיי.
שמה שחשוב לנו מאוד, זה לראות את החברה ואת הכלכלה, מאוזנת, משגשגת, יודעת להתפתח, יודעת לצמוח, ושכל אחד מהאנשים שלוקחים חלק בעשייה הזאת, יש לו את ה... נגיד, הוא מגיע למימוש של הפוטנציאל שלו. וכשאנחנו מסתכלים בעצם על מה חסר היום במדינה, יש חוסר גדול מאוד אל מול הביקושים שמתפתחים. אני בא גם מהסיפור התעשייתי, בשנים האלה גם עסקתי המון בתעשייה ובמערכות מידע וכולי, וגם בייעוץ. אז אני מכיר היטב את הפער האדיר שחסר באנשים איכותיים, שיודעים לתת מענה לביקושים הגדולים מאוד שיש לנו בעולם הכלכלה, מיטק והייטק.
ואז אתם מחליטים מה להתמקד בחרדים, שאתם מאתרים אותם לצורך לימוד של איזה מקצועות?
אז הנה, אני אסביר איך זה. אז קודם כל אני אומר, זה הרעיון.
אוקיי.
הערכים של התוכנית זה הזדמנות שווה, זה אחריות שלנו כחברה, ו... מה שאנחנו עושים בעצם זה ככה, ממש על התוכנית איך היא נראית. אנחנו מבינים צורך ביחידה, או באגף, או בחיל. הולכים ומבררים ובודקים איפה חסר, מה חסר, ולכמה זמן חסר. יש המון בעולם הטכנולוגיה היום בצהל, יש חוסר משמעותי.
תן לי דוגמה קונקרטית שאני אבין.
אני אתחיל מהכיתה הראשונה, בסדר? המסלול הראשון. לפני יותר משנה, אמרנו, בוא נראה מה חסר בצהל. אנחנו גם מכירים, והדבר הראשון שרצינו לראות והבנו חסרים, הנדסאי אלקטרוניקה. הרבה. למה? כי אלקטרוניקה זה תחום מתפתח, הוא חשוב. כל האמצעים היום שנמצאים, כל אמצעי לחימה יש בהם רכיבים אלקטרוניים, וצריך אותם. ואז בעצם יצאנו אנחנו קוראים לזה שיווק ופרסום. אנחנו בעצם מנגישים את החוסר הזה, את המידע ומה הולכים לעשות למגזר החרדי. אנחנו עובדים בעצם עם חברה שיודעת להגיע אליהם, גם אנחנו יודעים להגיע אליהם, לכל המישורים, בכל הרבדים, אם זה חסידויות ואם זה ציבור חרדי כללי.
Okay.
התחלנו בעצם לאתר אנשים, הם נרשמו לתוכנית, התעניינו, עשינו כנסים, הסברנו להם על מה מדובר. התוכנית בעצם אומרת, אתה בא לשלוש שנים לצבא, אתה משרת ביחידות טכנולוגיות, אתה מקבל תנאים ששומרים על הצביון החרדי שלך. אנחנו חס וחלילה, וזה חלק עיקרי מהתוכנית, לא רוצים שאף אחד שנכנס ישנה, ואפילו יהוא זה את אורח החיים שלו להפך. וזה עבודה גדולה גם עם היחידות ועם המפקדים. ואתה בעצם מקבל למי שמתאים ומי שעובר את רף המבחנים שלנו, יש לנו מבחנים שמותאמים לציבור החרדי, מבחן טיל, ואנחנו בעצם מבינים אם הוא מסוגל, מעבר לזה שהוא רוצה, מעבר לזה שהוא גם מתקבל לשירות, אם הוא בעצם מסוגל לעבור מסלול של שלוש שנים, שיש בו גם מכינה, גם לימודי הנדסאים, וגם שירות משמעותי, כי אנחנו, אמרתי קודם, אנחנו מחפשים צורך, אנחנו רוצים שבמקומות שבהם יגיעו החיילים שלנו, יהיו צריכים אותם, ויעסיקו אותם, וידרשו מהם, כי אם לא, אז בזבזנו זמן. בסוף השלוש שנים, הוא אמור להיות בעצם אחרי תואר הנדסאי, מה שלא היה לו קודם, ופה אנחנו קוראים לזה שוויון הזדמנויות, כי הוא מגיע משני הכיוונים. ויש לו מקצוע, יש לו ניסיון, והוא תרם למדינה שלוש שנים, במקום שמתאפשר לו, בדרך כלל הגילאים שאיתם אנחנו עוסקים, זה גילאים של 21 עד 32, יש לנו אישור מיוחד גם לגייס עד 32, למה? כי מבינים גם שהציבור הזה הוא קצת שונה, ופה אני רוצה לעשות איזושהי התאמה, כי הרבה שואלים אותי, רגע, אז למה לא לכולם? קודם כל, הלוואי שהיינו יכולים, אבל צריך להתחיל עם משהו כל הזמן, שעושים משהו חברתי, מתחילים עם משהו. אני חושב שכשמסתכלים על הציבור החרדי, הדרך שבה הציבור הזה גדל בישיבות קטנות וישיבות גדולות, זה לא הדרך שהציבור הכללי הלא חרדי גדל. אני. שהתגייסתי, ידעתי שאחרי הגיוס, אם אני הייתי משתחרר, הייתי הולך ללמוד, הייתי עושה טיול, לא הייתי מתחתן, 30. כן. אבל פה הגילאים של הנישואין הם מאוד מאוד צעירים, משפחות מאוד צעירות, והפרט צריך שתהיה לו את האפשרות לממן את החיים שלו, ולקלקל את החיים שלו. אז הוא מגיע לצבא, והוא חושב על מה הוא עושה אחר כך, איזה תעסוקה תהיה לו, כמה שכר הוא יקבל, איך הוא יגדל את המשפחה. ופה החיבור הזה של באמת שילוב של הרבה מאוד דברים, עושה את העבודה. אנחנו גם מתחברים עם תעשיות גדולות, משמעותיות, ומחברים את התוכניות גם לתעשיות. אז אני, במסלול של אלקטרוניקה, גייסנו 28 חיילים, שהם בעצם התגייסו, עשו טירונות. אחרי הטירונות בעצם נכנסו לפרק של לימודים. הם מתגייסים לשלוש שנים, בדרך כלל בגילאים האלה מתגייסים לשנתיים. אנחנו דורשים מהם עוד שנה. נכנס לפרק לימודים של כחצי שנה, אחרי החצי, שהוא כל יום לומד, הוא על מדהים, בא ולומד, בסדר?
בכיתה
חרדית שלו לגמרי, כי אנחנו בונים בעצם מסלולים לפי כיתה. אנחנו עובדים, השותפים שלנו הם אורט וצורים, שזו עמותה שמקדמת בעצם את התעסוקה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. והשותפות הזאת היא בעצם יצרה את תוכנית יואב, שאלה הערכים שלה, זה המתווה שלה. עוד משהו שאני רוצה כן להגיד על יואב, זה כשדיברנו על יואב, אני ומישל ינקו, את ראש התל היוצא, ממש עוד מעט, אנחנו מכירים מלפני, ודיברנו ואמר לי, אלכס, מה אני יכול לעשות בשבילך? אמרתי לו, אני לא רוצה שתעשה בשבילי, אני רוצה לעשות בשבילך. אני רוצה לעשות חרדים בתוך הצבא, כי זה חשוב לי. ואמר לי, באהבה, ושאלתי איך קוראים לתוכנית, אמרתי לה, אין לה שם, זה רק רעיון. אז אמר לי, אז בוא נקרא לה יואב.
יפה. בוא נדבר רגע אחד למי ששומע אותנו עכשיו. יש כרגע כיתה שאמורה להיפתח, יש צורך?
אז אני אגיד ככה.
אז בוא נקרא.
מכיוון שאנחנו מדברים בעצם על צרכים מאוד מגוונים ומאוד רחבים בצבא, אני יכול להגיד שאם היינו לנו היום 1,000 אנשים לגיוס במקצועות הטכנולוגיים, היינו מגייסים אותם. בלי בעיה. אני מדבר על כל הצבא, על כל החילות, חיל האוויר, חיל זרועי היבשה, אגף הטכנולוגיה, אגף התקשוב, אמן, כל החילות. אז כרגע יש לנו בעצם 7 מסלולים שרצים כבר בלימודים, בשירות. אגב, אני לא סיפרת את כל המסלול, אני אגיד שהמסלול אומר קפסולה של לימודים. אחרי הלימודים האלה, בעצם הראשוניים, הם נכנסים ליחידות ועושים שירות של בין 3-4 ימים משרתים, ויום עד יומיים לומדים. ככה עד שמקבלים את ההנדסאי. אז יש פה גם מקצוע, גם תיאוריה. בלילה לומדים, בבוקר עובדים, ובעצם יש את כל, את כל המעטפת. אז כרגע אנחנו נמצאים בעצם ב7 מסלולים של חיילים, בתחום החשמל, בתחום האלקטרוניקה, בתחום הדאב-אופס, בתחום הדאטה, בתחומים של מכטרוניקה. יש לנו גם אזרחים עובדי צהל. הבנו שחלק מהציבור החרדי כבר לא התגייס, כי הוא מעל גיל הפטור, ולנו עוד יש את הפור של מ-27 עד 32. חלק בעבר התגייס למסלולי נצח כדוגמה, אבל לא יצא עם השכלה. ובעצם ההזדמנות היא לא כזאת גדולה ממי שסיים שירות קרבי משמעותי וחשוב, אבל לא היה לו זמן ללמוד. אז אנחנו מכניסים גם אזרחים עובדי צהל, כי מבחינתנו זו פלטפורמה צבאית, היא מחברת, היא עוד משהו שמצליח בעצם גם להביא את הציבור החרדי ביחד עם העשייה הצבאית החשובה הזאת.
אזרחים עובדי צהל, זה רק למי שעשה שירות חובה?
אני אומר ככה, או מישהו מעל גיל הפטור, בעצם כבר לא יכול להתגייס גם אם אני מאוד מאוד רוצה, יכול לעשות שלב ב' ואז הוא נראה. או שהוא בעצם שירת בעבר בצבא כחרדי, וכרגע הוא מחפש את דרכו כי הוא לא מוצא את התעסוקה. אנחנו עובדים פה עם מרכז תעץ, עם תוכנית סדורה, שאומרת גם 4 ימים עובדים ויום אחד לומדים, שזה מאוד משמעותי ומאוד מאפשר. גם בשכר אחרי זה משתפר, יש לנו בעצם 2 מקומות שבהם אנחנו מגייסים אזרחים עובדי צהל כרגע, ויש לנו גם תוכנית מאוד מיוחדת למגזר הנשי, לנשים חרדיות, שכרגע נמצאות במקטע של לימודים, הן לומדות 6 חודשים הסמכות לתחום הסייבר, והן ישובצו כאזרחיות עובדות צהל במצוב וב-8200.
יפה.
אז אם תשאלי אותי, אתה שאלת אותי היום.
מה אתה צריך?
מה אתה צריך?
התשובה היא הכל.
אז כן, אנחנו צריכים הכל.
לא, אבל השאלה היא...
אני אדייק. אני אדייק, כי שאלת, אם רוצים עכשיו אלכס, אז מה יש עכשיו?
בדיוק, מישהו שומע,
והוא חרדי, או נשוי מגיל 18, או רווק מגיל 23 עד גיל 32, יכול בהחלט להתקשר למוקד שלנו.
שמה המוקד?
רגע, אני לא יודע את המספר שלו בעל פה, סליחה, אחרי זה נוודא. או להתקשר למוקד, או לשלוח לנו הודעה, ובעצם שם יגידו לו, עכשיו אנחנו מגייסים לאלקטרוניקה במרכז, אנחנו מגייסים עכשיו לתוכנה במרכז, אנחנו מגייסים עכשיו אלקטרוניקה בדרום.
כשאתה אומר לי מרכז דרום, זה אומר שהכיתה תהיה שם? זה אומר שהשירות תהיה שם? שניהם?
זה אומר ששניהם יהיו שם, גם השירות וגם הכיתה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על מסלול בפיקוד צפון, בפיקוד עצמו, שזה יהיה מסלול של דאטה, כי שם צריך הרבה דאטה במרכזי המידע שהוקמו ומתקיימים אחרי 7 באוקטובר בתפיסת הביטחון שהשתנתה. אז שם אנחנו נרצה לגייס אנשים מהצפון וללמד אותם בצפון. הסביבה הגיאוגרפית היא מאוד חשובה.
זאת אומרת שאם יש עכשיו בחור חרדי מהמרכז, הוא יכול להמתין או לבדוק לגבי פתיחת כיתה במרכז.
לגמרי.
וגם ישרת במרכז?
נכון.
אוקיי, ואותו דבר לגבי הצפון, ואותו דבר לגבי הדרום. זאת אומרת שאני לא צריכה עכשיו להעתיק את מרכז חיי צפון הדרומה בשביל השירות, ויש אופציות, כמו שאמרת, צפון מרכז דרום.
נכון.
חשוב.
הסיבה, כי אנחנו מבינים את החברה החרדית, אנחנו מבינים שעוד פעם יש פה אותה משפחתי, ולכן גם יש לנו אפשרות לעשות בעצם את טירונות פתוחה. זה משהו שהייתה בחתומקה, שאני מאוד אוהב לעבוד איתו, כי אני חושב שהוא מבין את השפה החרדית גם בלי להיות חרדי. מבין שצריך, כי אנשים מבוגרים, ויש להם ילדים ויש להם משפחות, אז לשים אותם בתיורנות שלושה שבועות רחוק מהבית, זה בעצם לעשות פה איזשהו ניתוק שהוא לא מתחייב, הוא לא מחויב. אתה צריך לעשות משהו שמותאם, ואם זה מותאם...
זה גם יכול לעבוד.
זה יכול לעבוד. אז אנחנו כרגע, יש לנו גם אישור בעצם לעשות, לעשות בעצם תיורנות מותאמת, שהיא פתוחה, באים כל יום, הולכים הביתה, מסיימים בשביל להבין אוריינטציה צבאית. זה מאוד חשוב לנו.
אוקיי. חוץ ממקום מגורים ורצון, יש חוסר בלימודי ליבה. יש, אני מניחה, עוד אתגרים שבטח ככה צצים לאורך הדרך. מה צריך מי ששומע אותנו חוץ מרצון? מה הדרישות הסף? אמרת לי, יש מבחן.
נכון. אז יש מבחן טיל בעצם, שהוא מבחן, הוא כמו פסיכומטרי, מותאם לחברה החרדית בהקשר הזה. אנחנו עושים לו הכנה.
אוקיי.
כל מי שרוצה ואומר, אני נרשם, ויש לו את התנאים הבסיסיים, אנחנו בהתחלה נותנים לכולם הזדמנות, עושים לו הכנה למבחן טיל, ומי שעושה את המבחן ועובר ברף המתאים, כי לכל סוג של מקצוע יש רף, זה כמו בדיוק כמו פסיכומטרי, לרפואת אתה צריך כזה, ולהנדסה אתה צריך משהו אחר, אז גם פה, לתוכנת, אתה צריך לראות שיש לך בעצם גם את הגישה הנכונה, כן להצליח בתחום התוכנה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שאנשים שלנו יצליחו. בתוכנית אבנר, שהייתה דומה לזה, שם היה לנו הרבה ניסיון, בערך מ-400 חיילים שנכנסו לתוכנית, 350 מסיימים שירות של 3 שנים והשכלה של הנדסאים, אז אנחנו מדייקים את עצמנו כל הזמן, וזה אחוז מאוד מאוד גבוה שנחשב בכלל במגזר, המגזר החרדי לסיום של תואר של הנדסאי. וגם פה אנחנו בוחרים, אנחנו רוצים ש... מעבר לרצון תהיה גם יכולת, ומי שלא יכול לעשות, לצורך העניין, אחד, אבל הוא מתאים לבינוי, מתאים לחשמל, מתאים, אז אנחנו משבצים אותו, מציעים לו להשתבט שם.
למה שמתאים.
למה שמתאים, וגם אם לא מתאים לו הנדסאי, והוא רוצה לעשות משהו אחר, הוא לא רוצה. אז אנחנו יודעים גם לתת לו מקומות של הכשרה, ולאו דווקא מקצוע של, לאו דווקא תואר הנדסאי. זה חלק מהדברים שאנחנו מתפתחים אליהם, כי אנחנו מבינים יותר גם את הביקוש וגם את ההיצע, ואנחנו רוצים לראות שזה שלם, ואף אחד שמגיע אלינו לא נמצא בלי מענה. זאת אומרת, מי שכבר התקשר, ומי שכבר מתעניין, והוא רציני, והוא מבין שהקריירה שלו מתחילה בתוכנית יואב, אז אנחנו איתו. אנחנו לא רוצים לעזוב אותו, אנחנו רוצים לתת לו את האפשרות הזאת, כדי שהוא באמת נכנס לנתיב, שממנו הוא יצא עם חיים אחרים לחלוטין ממה שהוא נמצא בהם כרגע.
אוקיי. כשאתה מדבר, או כשאתם מדברים עם האנשים האלה, אז אני מניחה שקודם כל באמת עולה השאלה, האם אני מתאים, אבל אני מניחה שיש עוד חששות. מה החשש ככה, המרכזי שאתה שומע?
יש, לדעתי, שני דברים עיקריים. אחד, זה האם הצבא מותאם ומתאים לצרכים שלי. איך אני אבדע? אגב, יש פה כמה רבדים, קודם כל של המועמד עצמו, ההורים, המשפחה, זה מאוד מאוד לא ברור. זה, נגיד שהצבא בשביל המגזר החרדי, הוא מעבר להרי החושך. זה ממש ככה. והרבה מאוד פעמים שמעתי את המילה שמד, שזה מפחיד. מי שמבין את השפה החרדית, מבין ששמעת, זה, אתה לא עושה, זה יערק ובא לי יעבור. עכשיו, אני חושב שהדבר של ההנגשה, מעבר לשיחת טלפון, מעבר למידע, הכנסים שאנחנו עושים, ולהגיע ליחידות ולראות אותם, לנו יותר, אני אגיד, התוכנית אומרת, קודם כל, יש יחידה. קודם כל, יש מקום. זה לא שהם נכנסים עכשיו כולם, לומדים אלקטרוניקה, ואז אני מפזר אותם באיפה שלא. יש מפקד שמאוד מאוד מעוניין, זה מוריד המון המון מהחששות. אתה רואה בן אדם. אתה רואה שהוא לא מפלצת. בסך הכל הוא בן אדם עם דרגות שרוצה לקבל אותך, ורוצה לתת לך את התנאים שמאפשרים לך להמשיך את החיים שלך בדיוק כמו שהתכוונת. אנחנו, זה שאתה נמצא בצבא, זה לא אומר שאתה לא חרדי. להפך אגב. אני אגיד להפך, כי אני חושב שמי ששומע אותנו צריך להבין שבצבא יש הקפדה יתרה. זאת אומרת, אם תלך עכשיו לצבא, ותבוא לצבא כחרדי, ואם תלך לבנק כחרדי, אז בצבא יקפדו יקפידו מאוד מאוד שכל התנאים שאתה צריך כדי לשמור על אורח החיים שלך, יתקיים, יקפידו על קוצו של יוד. ובמקום הזה הכי פחות, כי בסדר, אתה רוצה לעבוד, תעבוד, אתה מקבל כסף, בסדר? אז אני חושב שגם פה החברה החרדית צריכה להבין, הצבא עשה מהלך מאוד מאוד משמעותי לקראת החברה לבנות, ועדיין יש לנו עוד הרבה מה לעשות, כל הזמן עושים.
ברור.
אבל זה שם. אז קודם כל זה, החשש הזה. החשש השני זה מתוכנית שהיא מורכבת. הולי, אני מורכבת, כי אתה גם פתאום עושה קביצה לשירות. לא חלמת להגיע לשירות, להפך, כל הזמן אמרו לך רק לא שירות. אתה הולך להיות משכיל. זו מילה שהיא לא נהוגה בציבור החרדי. לימודים, אבל אתה לומד מקצועות חול. זה מפחיד, וזה 3 שנים, ורגע, ומה יקרה אחר כך? אז אני אעשה את זה, ומה יקרה אחר כך? אז אנחנו באמת משתדלים גם את זה, להוריד את רמת המתח ואת רמת החרדה, כי אנחנו מחוברים היום גם לתעשיות, ממש מההתחלה, אנחנו משתדלים מאוד להביא תעשיות מההתחלה, שיהיו אותנו ביחד בשירות. אני אתן דוגמה, אנחנו עכשיו נמצאים ביחד עם מנהלת שהוקמה אזרחית, נקראת אנשים, יאיר הוא המנכ״ל שלה, חור נהדר, וביחד עם מומנטום, שזה ארגון בעצם שמאגד את יבואני הרכב, אנחנו בונים מסלול משותף, שיאפשר בעצם להיכנס לצבא, ביחד עם חברות הרכב, יבואניות הרכב המשמעותיות, יש לנו 4 כאלה שרצו להיכנס לנו לתוכנית, אין פה התחייבות לזה שהבחור ילך ויהיה בעבודה בעוד 3 שנים, אבל יש פה מחויבות הדדית, נגיד, אנחנו כחברות מעוניינים לעשות שיתוף פעולה ולהמתין. זה הרבה זמן. בחברה עסקית, להגיד, אני ממתין 3 שנים ואני מפתח, זה הרבה זמן, אבל המחסור בתעשייה קיים, הפוטנציאל בחברה החרדית קיים. צריך לחבר אותם, אנחנו עוסקים בחיבורים.
יפה. נשמע את דודו טסה?
כן.
בשירו אני גיטרה, ואז אנחנו מגיעים לחלק האחרון ממש של התוכנית.
כבר עבר.
בדיוק, כבר עבר. אז נשמע את דודו טסה, ומקווה שנאפשר לו לשיר עד הסוף.
אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו בורט עליי בחילופי המנגינות. כשמתחשק לי לפלרטט, אני פוצח בדואט, גם אם זה טריו או קוורטט, זה לא מפריע. על משבצות אדום לבן, אשכול בשל על השולחן, ואגסים דמויי סזן, וגם סנגריה. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו בורט עליי בחילופי המנגינות. אני סימן, אני עדות לידידות ולבדידות, וגם במישהו לילדות אצעד לבטח. הרפתקאות זועניות במטוסים, באוניות, וטעויות צבעוניות על כל השטח. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. מה שנוגע לבנות, יש הסכמים, יש הבנות, ואין לי אין טענות, גם לא היו לי, לא התייאשתי מימיי, כי מה שלא קרה במאי יקרה בעזרת השם ודאי ביוני יולי. אני גיטרה, הייתי פעם עץ אולי, ובתיבת התהודה אני זוכרת כל מי שניגן עליי, ואני אומר תודה.
כן, אז אנחנו חוזרים לחלק האחרון של התוכנית שלנו, ודיברנו באמת על, על הרציונלים של תוכנית יואב, ודיברנו על יואב. אבל בוא תעשה לי את החיבור בין השכלה לחרדים לבין דרכו של יואב. תספר לי קצת כדי שאני אבין את החיבור.
יואב, מעבר לזה שהוא הצליח בזמן מאוד מאוד קצר להיות מנהיג במגנט ומפקד מעורר השראה, ואני חושב שאחד הדברים שהיו חשובים ליואב גם לפני שהוא מתגייס וביתר סט אחרי שהוא מתגייס והוא הופך להיות למפקד וגם בקורס הקצינים, זה לטפל באנשים ולתת להם מעצמו, לתת להם הזדמנויות כאלה, גם אם זה החיילים שלו. הוא יואב הוא איש של, אנחנו אומרים, מילים ומנגינה. אז במילים שהוא כותב באחד מהעבודות בקורס הקצינים, אז הוא כותב על מנהיגות מדהים בעיניי, ממש של איש בוגר. הוא כותב, מנהיג אינו מנהיג ללא אנשיו, ללא אנשיו אין לו, הוא מתייחס לאנשים בצורה כל כך כל כך אבהית. הוא כותב, צריך להתייחס לחיילים כמו למשפחה שלו. וכל פעם שהוא נוגע באנשים, קורה איזשהו קסם. ומבחינתנו, אחד מהדברים, אני אומר כך, אם יואב היה שורד את הקרב הזה, אז אני מאמין שבעשייה שלו, הערכית, המנהיגותית, החברתית, אולי הוא לא היה מטפל בחרדים, אולי היה מטפל בתחום אחר, אבל הוא בהחלט היה רוצה משהו שיגע באנשים, בפרט, בחברה, לתקן ולעשות. ומפה אנחנו אומרים, המשך דרכו של יואב, כי הסיפור הזה של הפרט הוא מאוד חשוב לנו, אנחנו גם מאוד מקפידים על זה, זה לא רק תוכנית שעכשיו מביאה, לא, אנחנו מטפלים בכל אחד ואחד, אנחנו מלווים אותם מרגע שהם נכנסים לתוכנית, מהטלפון הראשון, ועד שהם ייקלטו בעוד 3.5 שנים בתעשייה, אחרי שנעבור איתם את התהליך, אנחנו מטפלים בהם, יש לנו לכל מסלול, יש לו מנהל מסלול, הוא לא המפקד שלו, אבל הוא מנהל מסלול מטעם העמותה, דרך יואב, וזה חלק מבחינתנו, ממה שהוא השאיר לנו. יואב, בקרב הזה, של 7 באוקטובר בבוקר, הזכרתי שהוא היה קצין תורן, הוא מתעורר בבוקר, שולח לנו טקסט. חשבנו שזה האחרון שנקבל ממנו, וכשהוא נכנס למיגונית, אז קודם כל הוא מתייחס לחיילים שלו. בכלל, חיילי המפקדה שהיו שם. יש ביפתח גם הצפיתניות, יש גם חיילי מפקדה. דנה, אשתו של המגד שם, נמצאת עם הילדים שלה במחנה.
אוקיי.
80 חיילים, חיילות ואזרחים.
וואו.
כשאב מגיע למיגונית הפתוחה, אז קודם כל הוא אומר לחיילים, לכו להביא נשק, חלקם מגיעים כמובן עם פיג'מות, והוא יודע שיש בשער חיילת, שקוראים לה נעמה, נעמה בוני. היא המש"קיתה של הגדוד. והיא נמצאת שם בשער לבד.
הוא מיד מבין שהחיילים צריכים להביא נשק, זאת אומרת, הוא מיד מבין את הסיטואציה.
אני אגיד לך מה קורה איתו, להבנתי, אחרי שחקרנו וחקרתי, וגם שמענו את התחקיר שעוד לא פורסם, שסגרנו כמה דברים, אבל מה שקורה, זה שבחמל, ב6:30 בבוקר, רואים מאות מחבלים שנכנסים. זה חמל תצפיות, אגב, זה בסיס בדיוק כמו נחל עוז, יש עליו פקודת מבצע של הנוחבות, להיכנס, לכבוש, לרצוח, לאנוס, להרוס. בדיוק מה שקורה בנחל עוז, זה שתי פקודות מאוד מאוד דומות. אני חושב שכשיואב נמצא עם הקשר, הוא מבין בעצם שיש פלישה של מאות מחבלים לישראל. הוא לא מבין שיש מחבלים על הגדר שלפתח. אבל הוא אומר להם, לכו תביאו נשק. שני חיילים שומרים על הפתחים. חיילת אחת, שהוא תיקן את הטנקים, ארבע טנקים, סימני ארבע, בכמה ימים לפני זה, הם היו תקולים. הלב של המחשב היה תקול, והוא מתעקש לתקן אותם, והוא עושה את זה איתה ביחד, והוא אומר לה, אני רוצה שתזכרי שיש עכשיו ארבע טנקים על הגדר, שבזכותך הם נוסעים והם נלחמים.
וואלה.
והיא אומרת לו, לא, זה בזכותך. תקשיבי, תזכרי תמיד, זה בזכותך. מבקש מהחיילים שלו שלא יבואו אחריו, ויוצא עם עוד ארבעה חיילי גולני, שהם כיתת כוננות, ועוד שני חיילי חפק מגד, שמחליטים לרוץ עם פיג'מות. הם מגיעים לשער, הם נתקלים בכ-30 מחבלים, שנמצאים בעצם על הגדרות, ומתנהל קרב. הירואי, מוזר מאוד, מעניין, 30 נוחבות נגד, בסדר? כן. שישה חיילים שנמצאים בנחיתות, שרק התעוררו, שמופתעים מאוד, אבל הם נחושים, הם נמצאים שם. הקרב הזה מסתיים בזה שיובל בן יעקב נהרג, עידו ארוש נהרג. נתנאל יאנג נהרג. אילי בר שדה נהרג.
קרב קשה.
יואב מלאם נהרג, ונעמה בוני נהרגת. יש שם שני שורדים בקרב הזה שגם יודעים לספר אחר כך מה קרה. והוא נגמר בזה שבעצם בערך שני שליש מהמחבלים מחוסלים. אני לא מבין איך. שליש מהם בערך נכנסים לתוך המחנה ומחליטים שהם לא ממשיכים. הם עושים את דרכם בחזרה.
הם הורתעו.
כן, הם היו פצועים, מותשים, הורתעו, והם לא חוטפים אף אחד מהגופות. הם לוקחים את הנשקים וחוזרים, ואחרי שלושה שבועות אנחנו מקבלים את החפצים של יואבי, באחד הפנקסים שלו שהיה לו בכיס, אנחנו מוצאים את המסר האחרון שלו באמת שהוא כתב לנו. מתוך הקרב, אחרי שהוא נפצע. זה מתחבר מאוד גם לתוכניות שלנו ולמה שאנחנו עושים עכשיו. יואב לוקח את הפנקס, מוציא אותו מהכיס, פותח את העמוד הראשון, זה פנקס שמלא, כזה נמצא אצלו מעט הטירונות שהוא קיבל אותו, פנקס של חיל התקשוב, של קורס קצינים, פותח את העמוד הראשון, וכותב בגב הדף של העמוד הראשון, בכתב חלש, אנחנו במקרה רואים אותו, שיהיה בריא, אנחנו כתוב יותר ברור, אנחנו במקרה רואים אותו, הוא כותב 20 הדקות הטובות בחיי, עלינו עד פה בזחילה, נפצעתי ויש מתח עכשיו, חושב עלייך ויחשוב כל המסע, אני אוהב אותך או אותך, מקפל, כותב למעלה, צד שני, תהפכו, מחזיר לכיס, ויוצא למסע שלו. בגב של הפנקס, יואב כותב לעצמו כמה משפטים, שאנחנו לא מבינים למה הפנקס הזה אצלו. קודם כל, המילים האלה שהוא כותב, הפיוט הזה, השיר הזה, הוא מקסים ומדהים, ויש בו עוצמה וחוסן, והמון עשייה והמשך דרך. יש פה מסע, הוא לא נגמר, לא כאב לו, לא סיפר על זה כלום. בגב של הפנקס, הוא כותב לעצמו, לא בקרב, לפני זה, להסתכל כשקשה. כותרת כזאת, חמודה. ויש שם שישה משפטים, אבל להסתכל כשקשה הזה. ראש מורם. עכשיו זה קשה. ראש מורם, להוות דוגמה. להיות הכי טוב, צחיקו, לחתור למגע, להתאפס וסוויץ' במוח, זה החלק הזה שעכשיו אני עושה, ולטרוף ברבק.
שזה ערכים שהובילו אותו.
שזה ערכים שממש הובילו אותו באותו בוקר, ואני חושב שאחד מהדברים שיפים ומקסימים בפתק הזה, קודם כל הוא נורא פשוט, הוא כתוב בכתב יד, והוא מבין שיש קושי, והוא מבין שעם קושי צריך להתמודד. והוא כותב לעצמו רשימה מאוד ברורה, מאוד פשוטה, בשפה כזאת שהיא לא עכשיו NLP כזה, לא, שפה מאוד ברורה, ובשבילי זה לעבור ממצב של קיפאון כשקשה, למצב של עשייה שקשה, בדיוק ככה, לטרוף ברבר בסוף.
וזאת התוכנית.
וזו התוכנית.
יפה, יפה, ללא ספק, מעורר השראה, זאת אומרת, באמת, זה ראשית הצירים לעשייה. מדהים. אלכס, קודם כל תודה. אנחנו, באמת יצא לנו ככה לשמוע גם על התוכנית. מאוד מרגש.
תודה רבה.
נעשה סוויץ'. נסיים. נסיים גם את התוכנית. נגיד תודה לאלכס, גם על העשייה שהיא ככה צופה פני עתיד, וגם על השיתוף. ונשמע שיר.
אני אגיד עליו מילה. זה שיר, אנחנו, יואב בצעירותו, יש לו להקה, שנקראת את משקיפי הגדר, והם שרים כל מיני שירים כאלה, מצחיקים ומגניבים ומקליטים, הוא מנגן בגיטרה, הוא מנגן בפסנתר, ואחרי שהוא נהרג, אנחנו מוצאים כמה שירים שלא הכרנו. אחד מהם נקרא מתגלגל, שביחד עם פרויקט נצח אנחנו בעצם, יואב שר אותו הקפלה ומקליט, ויש
פרויקט... ומי כתב את המילים?
יואב, זה מילים של יואב, מלגינה של יואב, הוא שר אותו, מלחין אותו, ואנחנו בעצם מאבדים אותו, יש לו עיבוד מוזיקלי, אבל זה הקול שלו, זה המילים שלו, וזה מילים שמקבלות משמעות מאוד מאוד מעניינת. אחרי, זה גם אחד מהמסרים שהוא משאיר לנו.
אז בוא נשמע, יואב מלייב, מתגלגל, זה ביוטיוב כמובן. אז אנחנו מסיימים בשיר הזה, אנחנו ניפגש כאן יום רביעי הבא, 12 עד 1, כי אני חייל, רדיו סול. תודה.
הכל בחיים זה סיפור מתגלגל, זה מתחיל בקטן ומהר מדרדר. או לא חשבתי שככה זה יהיה, אפילו לא דמיינתי שככה זה יקרה. כל בחיים זה חיוך מצחקק שמגיע פתאום ולא מפסיק לצאת. או לא חשבתי שככה אצחקק, אפילו לא דמיינתי שאוכל שוב לחיים. כל בחיים זה סיפור מתרגל, לפעמים זה גדול אך נעלם כל כך מהר. או לא חשבתי שככה זה יהיה, אפילו לא נמיינתי שככה זה יקרה. כל בחיים זה הרגע פשוט של אור ותקווה שמעניק משמעות. שככה זה ירגיש, אפילו לא נמיינתי.